בשבוע שעבר הגענו לנתח של ימי אחז, שהוא כנראה תקופה מאוד מאוד משמעותית של ישעיהו הנביא. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שישעיהו הנביא יש לו בעצם שלוש חליפות מצב. כאילו, אמרתי את זה בפרפרזה של חוקרי המקרא, יש שלושה נביאי ישעיהו. ישעיהו הנביא, ישעיהו החוזה, וישעיהו הרואה. ומה ההבדל בין הפסוק הזה, השלוש דרגות האלה, הן מופיעות בספר דברי הימים, א' פרק כ"ט, פסוק כ"ט, ודברי דוד הראשונים והאחרונים נכתבו על ידי שמואל הרואה, נתן הנביא וגד החוזה. ואצל ישעיהו יש שלוש תקופות בנבואה שלו. התקופה הראשונה זה שהוא ישעיהו הנביא, שזה בין פרק ב', ותשימו לב שבכל תקופה כזאת הוא מקבל מינוי מחדש, מינוי חדש. אז המינוי הראשון זה פרק ב', שזה גם הנבואות הראשונות של ימי עוזיה, כנראה שנה לפני רעידת האדמה, עד רעידת האדמה שהיא מתרחשת בפרק ו', ושם המינוי השני של ישעיהו, שקדוש ברוך הוא מקדיש אותו לרואה. הוא היה נביא מכוח אישיותו, מכוח עבודתו, מכוח שליחותו, ועכשיו יש לו שליחות מחודשת לפעול ולעשות. כאילו ההבדל בין נביא לבין רואה, הוא נהיה כמו שמואל, זה כאילו הולך רטרואקטיבי, הוא הולך כאילו עכשיו ממצב נבואה, שהוא מדבר, מנסה להשפיע על הדור שלו בעזרת דיבור, שזה מעמדו של נביא, והוא הופך להיות רואה. רואה זה אדם שעל ידו, זה נביא, כן? זה מדרגה מאוד גבוהה, הקדוש ברוך הוא מנחה אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל עיקר עניינו זה לעשות. אפילו הדיבור שלו הוא בעצם מעשה. הוא מעשה. אפשר, אחד הדוגמאות שרואים את זה אצל שמואל הנביא, שמואל הרואה, זה שכשדוד בורח משאול ומגיע אליו, מה עושה שמואל? מוציא לו את התוכניות של בית המקדש. הוא אומר לו, תראה, בשביל זה אתה מלך, אתה לא מבין למה מיניתי אותך? בוא אני אראה לך. שכח מכל הצרות, שכח מכל הבלגן, אתה בשביל זה. וזה בדיוק תפקיד של רואה, לנתב את האירועים באופן כזה, שיהיה אפשרות לתקן, שיהיה אפשרות לחזור בתשובה, שיהיה אפשרות כאילו הוא מותר. וזה מתחיל מרעידת האדמה של ימי עוזיה, יותם, אחז. יותם הוא מין איזה וקום כזה בנבואה, כי כנראה שיותם באמת משתף פעולה ועושה דברים. הוא לפי דברי חז"ל, הוא אחד המלכים הטובים ביותר שהיו מאז ומעולם. עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי אמר לבנו, כשהם יצאו מהמערה, שיכולנו לתקן את העולם, ועם יותם בן עוזיה עמנו, מראשית העולם ועד סופו. היינו מתקנים את העולם. כן, השורש של זה, אני ואתה נתקן את העולם של אריק איינשטיין, מישהו, לא זוכר. אז אם יש שלושה, חוט המשולש, בכלל יהיה נהדר. אם נצרף עוד שלישי לתיקון עולם שלנו, אז בכלל תיקנו. עכשיו, למה דווקא בחרו ביותם? כי רואים על יותם שהוא בעצם מנסה לשקם מחדש את כל מה שנהרס. וכל נטייה כזאת של שיקום היא תקווה גדולה. תקווה גדולה. אחז הוא האכזבה הראשונה, ופה ישעיהו הנביא מנסה להטות את מה שמתרחש בימי אחז, להטות חזרה לימי יותם, כאילו להחזיר את אחז להיות כאביו, וזה לא מצליח. אבל אז נולד חזקיה, וחזקיה הוא כבר תקווה חדשה, והטיפול בחזקיה יהיה רחב עוד יותר, וכאן מתחיל ספר ישעיהו. אחרי שהזכרתם את זה, אחרי שחזקיה יחזב, למדנו את זה כשלמדנו מלכים, אחרי שחזקיה יחזב, אז מובן הדבר שעכשיו הכל הולך לימות המשיח. כן, זה הביטוי שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, וסנחריב גוג ומגוג, ולא נסתייע הדבר. לא אמר שירה, הכל התמוטט. ובעצם מאותו רגע מתחיל ספר ישעיהו. אז יש ישעיהו הנביא של ימי עוזיה, תרום כל המפלה הגדולה, כל הדבר הזה שמתמוטט, הממלכה שמתמוטטת, ימי אותם שאמרנו שהם ימי תיקון שכמו שמתקנים את הגשרים שנפלו ואת המגדלים שהתרסקו ואת הבורות שנזדקו, משקמים את הממלכה הפיזית, יש גם תקווה לשיקום, שיקום רוחני. אגב, הרב קוק כותב דבר מאוד דומה על הדור שלו. זאת אומרת, שאתה רואה דור שמנסה לשקם את הריסות הגלות ומנסה לבנות איזה משהו מאוד קטן, מגדל עדר כזה פשוט, באותה מידה שהוא מנסה לתקן את החיים החברתיים, יש תקווה שהוא ירצה גם לתקן אחר כך את עולם הרוח. ולכן כל ההסתכלות שלו על כל מה שקורה פה, במין ביטחון עמוק, שיש לו גם על מה לסמוך. יש לו נביאים, יש לו ספרי סוד, יש לו דברי קבלה, דברים שמתגלגלים באופן הזה. אבל רואים שבעצם ימינו הם ימות ישעיהו. כאילו הספר ישעיהו בעצם הפך להיות ספר של העתיד, ולא ספר של ההווה. הרואה זה הנביא שפועל על ההווה. עכשיו, למה מספרים לנו את זה? כי זה נבואה שנצריכה לדורות. זאת אומרת, התמונות האלה שהוא מראה לנו, הן משמשות גם אותן. ובשיעור הקודם עשינו סקירה ראשונית, זה מישעיהו פרק זין, זאת אומרת, יש קפיצה מאוד מעניינת, מישעיהו הרואה של ימי עוזיה, ועכשיו הדילוג הזה מובן, אתם מבינים שבעצם הקושי הגדול של ספר ישעיהו זה הכרונולוגיה שלו, שהיא משובשת, היא מעובבת, וזה לא מובן, ולכן קל מאוד לחשוב שנקראו דפים, נתלשו דפים, מישהו הדביק, לא הביא את הסדר, והנה, קידשו את ספר ישעיהו, בלגן אחד גדול. כשלא מבינים את השליחות שלו ואת הסדר של הדברים, עכשיו, כשהוא בונה את הספר, אז אדרבה, כאילו, המינוי שלו בפרק ו' שהיה בימי עוזיה לרועה, עיקר עבודתו כרועה היא בימי אחז. בגלל שיותם שעכשיו עולה על כיסא אביו תוך כדי, כי עוזיה גם הצטרה במקביל לחיזיון הזה של פרק ו', דווקא אל מול אחז, הדברים צריכים לקבל יתר סט. כאילו שמה זה ישעיהו העובד, הפועל, המנסה בכל כוחו להחזיר את ממלכת יהודה למקום הראוי לה. וראינו מה עשינו, ראינו קודם כל את התיאור של הוא מנבא לו על חזקיה, הוא מנבא לאחז על חזקיה, מה יקרה, אתה הרי חושש מאשור, הפחד הגדול מפני האשורים, שזה בעצם מה שמביא את ארם וישראל לנסות לאכוף על יהודה, לבטל את מלכות בית דוד ולמנות איזה מישהו מטעמם כדי לחבור יחד נגד האשורים. כשהוא אומר לו, שם המסילת שדה כובס, מה אתה מפחד מהם? עוד 65 שנה הם כבר לא יהיו פה. האשורים יגלו, לא לפחד מפניהם. ואדרבה, הפחד שלו מפני ניסיון ההפכה שהם מנסים ליצור, יוצר סיכוי שאחז יתעלה בקדוש ברוך הוא. אחזיה. חז"ל אומרים, למה קרא שמו אחז? כיוון שעבד עבודה זרה, והלך והתמכר עוד יותר לעבודת אלילים מתוך מה שאלה שיקו אותו, אלוהי המקים אותו, ביטלו לו את שם יה. הוא לא אוחז ביה, הוא אחז בלבד. ניתקו לו, כן? זה התיאור הזה בפרק זין שהוא קורא לו אחז. והשם המקורי שלו היה אחזיה. והוא איבד את הביטחון בהשם, כי עוזי וזמרתיה, פסוק בישעיהו, עוזי וזמרתיה, ואחרי שהוא קורא לו אחז ולא אחזיה, אז מבינים כאילו מה קרה, הנתק הזה. ובעצם מה שהוא מנסה ליצור, זה להדפיס אותו בעקבות זה שהם יוצאים נגדו, הוא אומר לו, על מי יש לך לסמוך? על אביך שבשמיים. על מי יש לך להישען? על אביך שבשמיים. כאילו, בוא תהיה, תחזור, חזור בך. והוא מנסה את זה מכמה כיוונים. מכמה כיוונים. אחז הוא לא אדם פשוט. ברגע שהוא אחז במידתו, לך תוציא אותו מהשיגעון שלו. כדרכם של אנשים, בטח אנשים בעלי סמכות. ברגע שהם יתפסו לאיזה משהו, לא שוברים לעצמם את המילה, אבל המילה שלהם עצמה היא לא שווה הרבה. ולכן הוא משתמש בכמה אמצעים. האמצעי הראשון שכבר ראינו אותו זה שהוא מראה לו את העתיד, הוא אומר לו, תראה מה הולך להיות, עזוב, הבן שלך יהיה כזה, הבן שלך יהיה המשיח. עכשיו זה מדהים להגיד למישהו מצאצא של דוד המלך, הבן שלך יהיה המשיח. זה עוד בזמן שעוד היה אפשר, היה פוטנציאל לזה. אז תרים את עצמך, אל תהיה בשפל. בסדר? גם אנחנו היום יודעים שהתקווה הגדולה של מדינת ישראל, שעתידה מדינת ישראל להפריח את ישראל העליון, את ישראל הקדוש. זה עתיד להיות. מכירים שהמשך חוכמה ככה אמר, הגיעו לפעם הביתה אנשים שסיפרו לו רעות על יושבי הארץ, על מה שקורה פה בתחילת הציונות, ועל הנציב סיפרו שהוא, שיום אחד הנציב היה אדם מאוד עדין, מאוד רגיש, מאוד אנושי מאוד, ויום אחד שמעו אותו צורח, צרחות אימה מהחדר שלו. צא מביתי ורגל, הוא צעק. אז שברצו מהר לראות מה קרה. צועק ורגל. הגיע איזה יהודי, ירא שמיים, וסיפר לנציב מה קורה פה בארץ, שמחלים ולוט, שעושים כל הדברים. הוא שומע את זה, לשון הרע על ארץ ישראל, אז הוא ישר צועק, מרגל, צלי מהבית, מרגל. היו עשרה כמוך. והמשך חוכמה, שהוא גם אדם מאוד רגיש ומאוד זה, ואוהב הארץ מאוד, והוא גם תמך בציונות, מתחת לרדאר של היהדות החרדית בירושלים, כי רצו להביא אותו להיות הרב הראשי של הפרושים, של לדת הפרושים, בלי לדעת שהוא בעצם תומך ציונות, הגיע אליו יהודי, התחיל לקטרג על מה שקורה פה. אז הוא עוצר אותו באמצע להט דבריו, ואומר לו, כבודו אומר קדיש? לפעמים אתה אומר קדיש? הוא אומר, כן. תקשיב לנוסח, הוא אומר לו. התגדל והתקדש. קודם התגדל, ואחרי זה התקדש. אז התגדל בלי התקדש. בהתחלה זה נגודל בלי קדושה. אבל בסוף התקדש. ובעצם זה אותו עיקרון שהוא בעצם מנסה לעשות לאחז. כאילו, לאחז בו את ההבנה שאם כיוון שזה עתיד להיות כך. אז קח את זה עכשיו ותתחיל. Let's do it. אגב, הוא ניסה לעשות את אותו דבר גם בימי עוזיה. כי הרי הממלכה של עוזיה, דיברנו על זה לפני חודשים כשלמדנו את הפרקים הראשונים של ישעיהו, ותראו שזה מקביל, ישעיהו כאילו באיזה כוח של התמדה הוא מנסה ליצור את התנועה הזאת של, תיקון, של חזרה, של הישענות על הקדוש ברוך הוא, של לסמוך, לפתוח בהשם. וזה מתחיל בפרק ב' שהוא אומר, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והוא רץ ישר אל העתיד הרחוק. מה עתיד להיות? מה סוף הסיפור? לאן זה יגיע כל זה? ותראו כמה זמן עבר מאז שישעיהו בן נביא אמר את זה, עד שזה יתגשם. אנחנו מתקרבים לזה כבר. בימינו זה כבר קרוב הדבר. והוכיח לעמים רבים, וציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. נכון? אז היום אנחנו בהתאם למה שכתב המשך חוכמה, היום מציון תצא רפואה, הוא דבר, אנחנו נקרא, מחשבים וסלולר וכל הדברים הנפלאים האלה שמדינת ישראל מפתחת וסטארט-אפ. אבל אחרי זה, זה מתחיל מדברים פשוטים כאלה של גוף וחומר, וזה יבוא גם לרוח. כי רק לנו יש איפה לייצר את זה. באנושות זה דואך, אין יותר כוח. דתות רק הופכות ליותר אלימות. מחשבות על אלוקים רק מפילות את האדם, מכניסות אותו לדיכאונות עמוקים. אז בסוף האנושות הצמאה לקשר היא תבוא לפה. ביותר כנסים של דיבורים ומחשבות על אלוקות יהיו יותר מאשר מה שיש היום כנסי רפואה. יבינו שזה בזה תלוי. זה בזה תלוי. ולא יישא גוי גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. יבואו ללמוד מאיתנו איך נמנעים מכל, איך עושים סובלימציה. מעדנים את המהלכים הלאומניים האלה. ואז הוא אומר, אחרי שהוא אומר, ולא ימדו על מלחמה, הוא אומר, בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. אז הוא אומר, אתם מבינים לאיזה גודל אנחנו מתבקשים? Let's do it. בוא נעשה את זה, הנה הנביא. אבל מה שקורה, זה בדיוק התהליך ההפוך. זה הוא רואה בימי עוזיה. אז זה דיברנו בעריכות לפני שנה. כשנה. ופה הוא שוב חוזר על זה אותו, עוד פעם. רק הפעם, הוא לא הולך לימות המשיח של העתיד, הוא לא הולך ממש לקצה. אגב, זה היה יכול להיות בפוטנציאל. והאכזבה הגדולה של חזקיה זה שכשבאו הבבלים לראות את גודל הנס, במקום לחזור לימי עוזיה ולנבואה של והיה ביום ההוא, ונערו אליו כל גויים, והנה עכשיו הבבלים מגיעים לראות את גודל הנס, במקום שאתה תרומם אותם, הכנסת אותם אל הקודש. נהיית תלותי בהם. השתעבדת עליהם. אז עכשיו הכל עבוד. כאילו, הפך את הקערה על פיה. ופה עכשיו באמצע, בזמן הביניים הזה, התקופה התיכונה הזאת של ימי אחז, הוא מנסה לעשות אותו דבר בעזרת חזקיה. הוא אומר לו, תראה, תראה מה יהיה, אוטוטו, מה יקרה? הם יחתו מעם, הם איזה, והנה, אני נותן בן לדוד. ומי זה בן לדוד? זה הבן שלך, אתה דוד. דוד זה אתה. והוא אומר לו, תראה מה יקרה. כי ילד יולד לנו. אגב, למה הוא אומר ילד יולד לנו? מי זה לנו? בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור אב יצר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו. הרי ישעיהו הנביא הוא בן דוד של עוזיה. עוזיה הוא הסבא של אחז. זאת אומרת, זה בן דוד של סבא שלו. לא יודע מי מכם זוכר בן דוד של סבא. בן דוד של סבא, זה חתיכת מרחק. זאת אומרת, הסבא רבא היה אבא משותף. סבא רבא הוא סבא אבא שלו וסבא רבא שלו. את הפער הדורות הזה בין אחז לבין ישעיהו. אבל הוא בעצם הנביא שמייצג את בית דוד. זה לא מישהו חיצוני שאתה יכול להגיד עוין את הממלכה ואת השושלת. הוא בן השושלת הזאת. הוא בן השושלת. אגב, שחזקיה לא מתחתן, כי חזקיה מרגיש שהולך להיות משהו לא טוב. זה דברי חזל, רואים את זה בתוך הפסוקים, הנך מת ולא תחיה, ואז הוא שואל אותו, למה? מה קרה? אז הגמרא בברכות מסבירה שהוא לא התחתן, והוא לא עסק בפירה וריבייה. ולאחרי זה אתה מת, אז הוא אומר לו, מה, ראיתי שיצאו מבנים בנים לא מעולים, לא טובים, יצא מנשה, הוא רואה ברוח הקודש, אז הוא אומר, אז בוא נמנע את זה. אז אומר לו ישעיהו הנביא, אתה במאי דמפקדת עבדת, תעשה מה שאתה מצווה, ובקו שנה דרחמן עלם הלך, אל תכניס את ראשך בכבשונו של עולם. אומר לו חזקיה, אם ככה מצוין, תביא לי את ביתך לאישה, זה מעניין, כן? הוא עכשיו הבן דוד של הסבא רבא שלו, הנין של עוזיה המלך, הוא בן דודו ישעיהו ויש בת. עד כמה הבת הזאת? מבוגרת מחזקיה, מה זה משנה? בזכותי וזכותך יגנו, אולי בזכותי ובזכותך, ננצל. וכפי שאתם רואים, ילדים הם סוברנים, וזכות אבות לא משבשת אותם. הם עושים מה שהם רוצים. אבל אולי כן, בזכות זה, מנשה בסוף חזר בתשובה. שזה כבר לא מופיע בספר ישעיהו, כי שם הוא הסתיים. מנשה הוא כבר לא ממשיך. וכן רואים את זה בספר ירמיהו, בספר מלאכים, בדברי הימים, שמנשה חזר. אז אולי באמת, הזכות הזאת של הבת של ישעיהו וחזקיה ביחד, אבל כאן אפשר להבין שהוא אומר לו, בן ניתן לנו. זה אנחנו, זה מאצלנו, זה אני ואתה. כאילו, הוא מנסה גם את השיח האינטימי הזה של דאגה למלכות, של בוא נעשה את זה בצורה מיטבית, בוא נבנה את זה נכון. והנה, תראה, יש לך על מה להישען, על העתיד. תישען על העתיד. תראה שזה ילך, תכין את התשתיות, בוא תביא את עצמך לידי כך. וגם זה לא עוזר. ואז הוא עושה את הדבר הבא שהכנו את התשתית אליו בשיעור הקודם. שהוא מתחיל לעשות איתו סיבוב שכונה. בוא אני אראה לך, אני אשמיע לפניך מה הולך להיות במזרח התיכון. מה הולך להיות? אגב, זה מאוד מעניין. היום מדינת ישראל אין להם נביאים. אין נביאים במדינת ישראל. זאת אומרת, אני לא אוהב להגיד את זה כי התחלתי להיות מורה לתנך בזכות סיפור שפעם סיפר, כמה פעם סיפרתי אותו, שכשאני אומר אין נביאים בישראל, אני מתחיל להרגיש, רגע, ומה, אין ישעיהו? מה, אין ירמיהו? יש נביאים בישראל, אנחנו רק לא יודעים לקרוא אותם. אין לנו עיניים לראות. ואני מצטט בזה את הרב הקדוש, המקובל, רב נחמני הלוי, זכר צדיק לברכה. ואני אומר, למה נהייתי מורה לתנך? היה ישיבת עטרת כהנים, ארגנה ימי, מארגנת עד היום, ימי עיון בפסח ובסוכות. בכל המועד. ישיבת בין החומות, בין הזמנים כזה. ומארגנים יום עיון. אחד הימי עיון, שאני הייתי אז בחור בן 19, סוף שיעור א', הלכתי לשמוע, היה הנושא הנבואה והמקדש. הנבואה והמקדש. ודיברו שם רבנים, הרב שלמה מנהר, פעם ראשונה ראיתי אותו. אחר כך זכיתי ללמוד אצלו במכללה. הוא היה רב של מכללת ליפשיץ, היה רב של בית וגן. לימדו כמה רבנים שפעם ראשונה פגשתי אותם. פעם ראשונה ראיתי את הרב נחמני הלוי. ואתה הכרת אותו? בסוף ככה, אנשים מבוגרים אולי זוכרים אותו, גם, לא שהוא לא לימד במכון הפעם, בסביבה פה. והוא היה גבה קומה, 1.90 מטר. זקן ארוך, לבן, ככה. היום עיון הזה נעשה פעם ראשונה, ואיפה שהישיבת עטרת כהנים היום. במה שהיה אז ישיבת תורת חיים. של רבינוגרד. והוא עומד על במה שגובהה איזה 2 מטר, אם לא יותר, 2.5 מטר. כמו בתי כנסת הספרדיים של פעם, של צפת. ואני יושב שורה ראשונה. הוא עומד על הבמה. הוא גם דיבר נורא לאט, קול עמוק, זה היה לו קול עמוק. והוא עומד על הבמה עם תנ"ך פתוח. והנושא, נבואה והמקדש. אז הוא דיבר כזה לאט, הוא אומר, אומרים אין נבואה. כזה שקט, עכשיו אני מסתכל עליו ככה, כאילו 4 מטר מעליי. כן? אני יושב על הספסל, על הכיסא, והוא 1.90 מטר גובה בעצמו, ועוד על 2 מטר גובה במה. ממש להסתכל לשמיים. אומרים, אין נביאים. שקט כזה בקהל. הוא דיבר לאט. פתאום הוא צועק. אני לא הצלחתי להבין מאיפה יצאו הקולות. זה קולות מהשמיים. הוא נותן מכה וכל הכוח על התנך. מה? אין ישעיהו? דפדף כמה דפים. עוד פעם מכה על התנך. מה? אין ירמיהו? ואני יושב ככה. הוא מרגיש... כמו איזה צזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז חשמל אותי. יש נביאים. אין לנו עיניים. אין לנו פה. אנחנו לא יודעים לקרוא, אבל אתה יכול להגיד, אין נביאים? אז מה אנחנו עושים כל שבת שקוראים הפטרות? מה עושים? קוראים בנביא. קוראים בנביא. לא קוראים בתנך. קוראים בנביא. ומברכים את הברכה, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. לשון הווה. עכשיו זה נאמר. קוראים את זה עכשיו בציבור, זה עכשיו הוא מדבר. הוא מדבר. צריך להקשיב לו. אז זה הדברים ש... אין ישעיה, אמרתי, אין נבואה. אבל מה שהוא בעצם רוצה להגיד, הוא עושה איתו סקירה בשכול. עכשיו למה אמרתי את זה? כי מדינת ישראל, התחלתי להגיד אין נבואה וחזרתי בי עם הסיפור. יש נביאים בישראל. אבל מה עושים במדינת ישראל? יש עתידנים. עתידנות זה מקצוע. לא צריך לשמור על מידות טובות, לא צריך להיות גדול תורה, לא צריך להיות שמח במצוותיו. צריך ללמוד את מקצוע עתידנות. להגיד לכם שהם יודעים משהו, אני יודע שכשהתחיל המילניום, לפני שנת 2000, אז נתנו באחד העיתונים, Newsweek או ניו יורק טיימס, אחד העיתונים הגדולים, נתנו לכל מיני עתידנים לתאר מה תהיה המאה הקרובה, המאה ה-21. כולם כתבו, זאת תהיה המאה של מלחמות הדת. קוראים בקפה, ממש, רשימה ארוכה של כל מיני עתידנים בגרוש. קורא קלפים, קורא חוזה בקפה, עתידנים מקצוענים. יש, למשל, רוצים, צהל רוצה להצטייד לקראת, מה תהיה פני המלחמה בעוד 20 שנה? איך תראה מלחמה? כן, אבל מגידי הקדידות בכל מיני שטויות והבלים. כן, כל מיני כאלה. וזה מדהים שהם יראו בעיתון שכולם, בלי תיאום מוקדם, כולם אמרו אותו דבר. כולם אמרו, זה תהיה מלחמת דתות. מאה של מלחמת דתות. בינתיים זה נראה שהם חוזים נכון. עכשיו, איך התידנות בונה את זה? אז אני יודע, אני שירתתי בשירת חטיבת שריון מילואים, וצהל נערך לפרק חטיבות שריון. הגיעו למסקנה שהאיום שנגדו מדינת ישראל עומדת, טנקים זה לא הפתרון. זה מספיק כוח קטן.
טוב, זאת אומרת, שלא
פרקו את הלגמרי. לא, לגמרי, בדיוק. אז אני אומר, העתידנות היא נותנת איזה משהו. עכשיו תראו מה ישעיהו הנביא עושה, להבדיל. בסדר? להבדיל. הוא כאילו עושה איתו איזושהי עתידנות. הוא פורס לפניו איך הולך להיראות המזרח התיכון בעוד 60 שנה. וואלה, אם היה לנו מישהו היום שיכול להגיד דבר כזה, בוא, אנחנו לא יודעים, תהיה בחירות בעוד חודשיים. כלום, מה אנחנו יודעים? מה יהיה מחר? כן? אני בא אליכם היום, ואני, זה באיזה כוננות כזאת, כן? אחד הפלאפון שלי פה לידי, ויהיה צורך. שואלים אותי, מה מחר? מה הלוז מחר? אני לא יודע, תלוי. תלוי מה יהיה המצב. יהיה הזקות, לא יהיה הזקות, כן יבואו, לא יבואו.
אתה בא, אתה
בא. כן, בא מהדרום, נכון, אני בא מאזור ההזקות. אז... כן, כן.
זה דבר גדול.
כן, הייתי צריך להזמין אתכם אליי, אז תבואו, תרגישו קצת...
אני יודע פעם.
לתמוך. אז בואו נסתכל עכשיו מה הוא עשה. אז בשבוע שעבר, הראיתי לכם, עברנו פרק אחרי פרק, מסע, מסע, מסע. עוד פרק של מסע, עוד מסע הארץ הזאת, מסע המדינה הזאת, מסע העם הזה, מסע מדבר ים כסופות בנגב לחלוף, מסע דומה, מסע בערב, מסע גיא חיזיון, פרק ב' כבר הגענו, כן? מפרק י' ג' עד פרק י' ב', מסעות, מסע, מסע, מסע. הוא עובר על כל דבר ודבר. כן? מסע צור. לא, 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 לא. לא, 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 זה לא כמו... לא, זה משהו אחר לגמרי. זה מסע באלף, כן. נכון, זה לא סמך ועין. הצליל נשמע דומה, אבל זה משהו אחר לגמרי. ובסוף זה מסתיים שהוא שוב חוזר ומדבר על חזקיה. על אחז, סליחה. רגע נראה, שנייה אחת, איפה רואים את זה? איפה ראינו את זה? אני כשבוע שעבר הקראתי לכם את זה, שנייה, עכשיו לא, אני לא רואה את זה פתאום, אבל זה ישנו. מה זה מתחיל? לא, הוא מזכיר את החז עוד פעם. נבילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים והמסכה נסוכה על כל הגויים. מה הוא? לא, לא, זה לא זה. קטע אחד שהוא הוא חוזר אותו לדבר על, על אחז, כאילו בעצם כל המסעות האלה שהוא מדבר על מה שיקרה לגויים במזרח התיכון. אגב, כן, תסתכלו למשל, זה לא זה מה שחיפשתי, אבל מצאתי, דרך אגב, מצאתי עוד נקודה. תסתכלו בפרק י' ז', כן, מסע דמשק. תראו עכשיו, כל מה שאמרתי בתחילת השיעור, הנה הוא עכשיו מופיע. מסע דמשק. הרי דמשק, שנייה, שנייה, דמשק זה ארם. זה העם שמאיים על אחז, רצין, פקח בן רמליהו, נכון? הם העמים שמאיימים, ישראל וארם. מסע דמשק, הנה דמשק מוסר מאיר, והייתה מעי מפלה. כאילו, מה דמשק? דמשק עוד שנייה לא קיימת. מוסר מאיר, הולכת להיעלם דמשק. כמו שהוא אומר, שנייה, שנייה, שנייה. כמו שהוא אומר על ישראל, אתה מפחד מישראל אחז. הרי עוד 65 שנה בכלל ישראל יגלה, גלו יגלה מארצו. לא יהיה ישראל. מה הם מאיימים עליך? מה אתה מפחד מהם? מסע דמשק, הנה דמשק מוסר מאיר, והייתה מעי מפלה. עזובות הרי עורער, לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד, ונשבת מבצר מאפריים. שוב, אלה שבאים נגדך. כל זה עדיין אחז. אתם רואים שזה עדיין הנבואות שהוא אומר לאחז. וממלכה מדמשק, ושאר ארם, ככבוד בני ישראל, יהיו נאום השם צבאות. אותו כבוד שיהיה לישראל, יהיה גם לארם. והיה ביום ההוא עידל כבוד יעקב ומשמן בשרו ירזה. והיה כאסוף קציר קמה וזרועו שיבולים מקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגירים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפי הפוריה, נאום אדוני אלוהי ישראל. ביום ההוא ישעה האדם על עושהו. שמים לב שזה בעצם המשפט שהוא רוצה להגיד לאחז. למה אתה מפחד? למה אתה חושש? למה אתה הנה ההזדמנות לבטוח בהשם, להחזיר את האחזיה, להחזיר את האחיזה שלך בקדוש ברוך הוא, באמונת ישראל, בבית דוד המקורי. ויום ההוא ישעה האדם על עושהו, ועיניו אל קדוש ישראל תראינה, ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו, ואשר עשו אצבעותיו, לא יראה אשרים והחמנים, שזה בדיוק מה שעשה אחז. במקום לפתוח בקדוש ברוך הוא, הוא הולך ובונה מזבחות לסעירים ולאלוהים שמקים אותו. ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאביר אשר עזבו מבני בני ישראל והייתה שממה, כי שכחת אלוהי אישך וצור מעוזך לא זכרת, על כן תטעין את עין העמנים וזמורת זר תזרענו, ביום נתאך תשגשגי ובבוקר זרך תפריחי, נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש. כן, לסמוך על עצמך ולבטוח רק במעשה ידיך, תנחלו אכזבה גדולה. צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, צריך לבטוח בעושהו. אז זה מה שרציתי להדגים פה, שבעצם כל הנבואות האלה הם ניסיון להשעין את אחז, כאילו לתת לאחז את הגיבוי, את היכולת לקבל את ההחלטה הנכונה, לחזור בו. הנה ההזדמנות, דווקא בגלל שיש לחץ כזה גדול מהאשורים, אז הנה לך, אל תחזור לעשות מעשה אחאב, אלא בוא הזדמנות. הנה הזדמנות, נהדרת, לחזור, לעשות מעשה אליהו. ואתם מבינים שפה ישעיהו דומה לאליהו, במובן הזה, שהוא נביא מעש, הרואה. כן, אליהו הנביא הוא הרואה הגדול, הרואה הגדול. אז עכשיו שהבנו את זה, את נקודת התפיסה, אז בואו נחזור רגע מההתחלה קצת לדברים האלה שהוא אומר. אז בואו נחזור לפרק י' ג'. מסע בבל, אשר חזה ישעיהו בן אמוץ. כן, אז פה המילה חזה זה נבואה כתובה, אבל חזה זה רעה. כמובן בסוף הוא נתבקש לכתוב את כל זה, כל זה נכנס לספר. כתוב זאת זיכרון בספר, זה הופך להיות תמונת מצב שמשפיעה על העתיד הרחוק. מסע בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ. על הר נשפה שאו נס, הרימו קול להם, הניפו יד ויבואו פתחי נדיבים. אני ציוויתי למקודשי, גם קראתי גיבוריי, לאפי, עליזי גאוותי. כל המון בערים, דמות עם רב, תראו איך הוא מצייר את זה בצורה ציורית, כאילו הקדוש ברוך הוא מזמין אורחים לבוא, אני קראתי להם. כן, אז מגיעים מההרים, דמות עם רב, כל שעון, ממלכות גויים נאספים, אדוני צבאות מפקד צבא המלחמה. תכף תראו נגד מי, מה הולך לקרוא פה. באים מארץ מרחק, מקצה השמיים, אדוני וכלי זעמו לחבל כל הארץ. כן, כל אלה עושה שליחותו. הלילו, כי קרוב יום אדוני, כשוד משדה יבוא. על כן כל ידיים תרפנה וכל לבב אנוש ימאס, ונבהלו צירים וחבלים יחזוק היולדה. יחילון איש אל רעהו, יתמאו, פני להבים פניהם. הנה יום אדוני בא, אכזרי ועברה וחרון אף, לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה. כי חוכבי השמיים וכסיליהם לא יהילו אורם, חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע אורו. ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים אבונם. והשבתי גאון זדים וגאוות עריצים אשפיל. עכשיו כשהוא אומר את זה על בבל, אתם מבינים שהוא, תכף תראו שזה הכל נופל על בבל, בנוכחות אחז, אז צריכה לאחוז את אחז, חיל רעדה. הוא אומר, אתה יודע מה יקרה בסוף? בוא אני אתחיל מהסוף, מבבל. כי כשבבל תושמד, זה כבר הממלכה הפרסית, זה כבר תחילת בית שני. זה כבר אחרי הגלות, הם יחריבו את בית המקדש, הם יעשו את כל ה... אז הוא מתחיל דווקא עם האומה העתידית הזאת, שבסוף הקדוש ברוך הוא יטפל גם בה. וכשהחז שומע את זה, הוא אמור שוב, להגיד, רגע, אם הקדוש ברוך הוא הולך ועושה כזה דבר בכל העולם, אז אני צריך להיות בצד שלו. לא בצד של החוטף, אלא בצד של המאובטח, הנשמר. כי חוכבי השמיים וכסיליהם יהיו לו, יעילו אורם, חשך השמש בצאתו וירח לו יגיע אורו. פקדתי על תבל רעה, קראנו את זה. אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר. על כן שמיים מרגיז ותירש הארץ ממקומה, בעברת אדוני צבאות וביון חרון אפו. והיה כצבי מודח וכצון ואין מקבץ, איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו. כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב, ועולוליהם ירוצשו לעיניהם, ישעשו בתיהם לשם תשכבנה. הנני מאיר עליהם. הנה עכשיו, מה כל הסיפור הגדול, על מה כל המלחמה הנוראה הזאת, האכזרית. הנני מאיר עליהם את מדי, אשר כסף לא יחשובו וזהב לא יחפצו בו. זאת אומרת, הם יהיו ממוקדים רק בדבר אחד. להשמיד את בבל. לא באים לשדוד אותם, שיסתפקו בכסף, לא באים להתעשר, זה לא מעניין אותם. הם באים רק לעשות את פקודתי, לחסל את בבל. וקשתות נערים תרטשנה, ופרי בטן לא ירחם, ועל בנים לא תחוס עינם. והייתה בבל, אגב, זה מדהים, כי הבבלים מצד אחד היו אכזריים מאוד בעצמם, אבל מצד שני, הם דווקא דאגו, רואים אחר כך שבבל כובשת את ארץ ישראל, הם כן מאפשרים לגדליה בן אחיקם, לחדש פה את הממלכה, הם כן, כאילו, יש פה איזו מדיניות חדשה שהיא לא תקפה על הבבלים. כן, אגב, מעניין שאחר כך באמת די מהר, המדי, כן, דריווש, המדי, שהוא כובש את בבל, מפנה את מקומו לכורש, הפרסי, מדי ופרס זה שני סקטורים, וקורש הוא משיחו, וישעיהו הנביא מדבר עליו ארוכות. זאת אומרת, ישעיהו הנביא מתכתב עם הפרסי. הפרסי בזה, זה מעניין, שאצלנו היום זה פעולה הפוכה. כאילו, התקווה הגדולה של העתיד זה הפרסי. אצלנו זה הסקרטליזטור לבטוח. אני מניח, תראה, יש להם שפה דומה. יש להם גם אופי דומה. אני תראה, כמובן שזה בליל עמים. כן, זה כל מיני בלילים, אבל...
אז הם לא היו מוסלמים.
הפרסים, נכון, אז הם לא היו מוסלמים בוודאי. אז מוחמד עוד לא נולד. אז וקשתות נערים תרטש, כן, והייתה בבל, צבי ממלכות תפארת גאון כסדים, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה. מי עשה את זה? מלאכי שמיים? או סתני ארץ? אנשים יעשו את זה. זאת אומרת, היום בשביל לעשות סדום ועמורה, לא צריך להפיל את השמיים על ראשם. מספיק אנשים יעשו את זה. לא תשב לנצח, ולא תשכון הדור ודור. לא יהל שם ערבי, ורועים לא ירביצו שם. הם ישמידו את בבל עד הקצה. ורבשו שם ציים ומלאו בתיהם אוכים, ושכנו בם בנות יענה, שעירים ירקדו שם, וענה יים באלמנותיו, ותנים בעולי עונג, אני בכיתה ח' עשיתי עבודת גמר שנתית על בעלי החיים בספר ישעיהו. זו הייתה עבודת הגמר שלי וכיתה ח'. מאוד אהבתי חיות וציפורים, ומפתיע משהו, אתה אומר. וממש זוכר שהפסוק הזה השקעתי בו איזה שני עמודים בעבודה. כן? ותמונות, ומה בדיוק המשמעות של זה, מה זה האורח, ומה זה בנות היענה, למה הוא בדיוק מתכוון, ומה זה שעירים ירקדו שם. וענה איים על מנותיו, איים זה סוג של תנים, סוג של איזה קויוטים כאלה, כן. ולא יהל שם ערבי, זאת אומרת, ערבים כבר היו בתקופה ההיא. עם של נוטי אוהלים כאלה, מין סוחרים, רש"י אומר, הערבים משתחווים, כן, אבל ישמעאל עוד לא נולד. ישמעאל הוא אביהם של ערבים. אבל זה לא מדויק, כי ישמעאל הוא בעצם... הוא במוצא שלו הוא מצרי, אמו מצרית. ואחר כך הם, גם שהוא מגיע למרחב השמי, מה שנקרא, אז ישמעאל כאילו מכניע, יש לו 12 נשיאים, יוליד, כתוב בפרשת לך לך שהבת קראנו, והוא בעצם מתפשט בתוך המרחב הזה של, שיש בו ערבים. אבל ערבי פה, זה, אני לא יודע אם זה זהות לאומית כמו צורת חיים, כמו בדואי, כמו להגיד בדואי. בסדר?
כן. אז אחד מהם היה
ערבי. והביא איזה 200 גמלים, משהו כזה.
כן,
200 גמלים. המלך של הערבים. אז זה דווקא יפה, שאתה רואה שאחאב הצליח לעשות שלום עם הערבי. זה משלס לעמתית. יש תקווה. יעזרו לנו יום אחד. אז אני אומר, צורת החיים, אתה רואה גם שם, הם הביאו גמלים. כבר המדיינים כבר הפכו את הגמל לחיית מלחמה. אבל זה, 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 זה לא אפיון לאומי כמו שזה, לכן הוא מדבר על ערבי אחד, אפילו ערבי אחד עם אוהל לא יהיה שם. שזה יהיה כל כך שמם.
גם בפרשה הזאת, בערה היה עם ה...
כן, 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 זה כתוב.
ש...
אבל זה רש"י אומר, זה לא כתוב בפסוקים. רש"י אומר שהוא רץ לקראתם, ראה אותם כערבים. מלאכים בדמות ערבים. ותנים בחלי עונג, וקרוב לבוא איתה וימיה לא יימשכו. כן? ואנחנו יודעים, היום אין דבר כזה בבל, עבדה בבל, קרס בבל, נפל נבו. כי... עכשיו זה שוב, אתה אומר, ההיסטוריה חוזרת. כי ירחם אדוני את יעקב, ובחר עוד בישראל, והניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב, ולקחום עמים, והביאום אל מקומם. נשמע כמו הכרזת המדינה. אגב, הדבר הכי מדהים, שמיד אחרי שקמה המדינה, מדינות ערב סייעו בלהביא יהודים לארץ ישראל. היום הם כאילו אומרים, מה עשינו? כן? הפלסטינים מאשימים אותם, שלא רק שהם לא עזרו להם להילחם נגד האישות הציונית, הם שלחו את יהודיהם לגור בארץ על, על הכפרים והבתים של הערבים שברחו. אז תסתכלו בכתוב שהיו הנביא. ולקחו מעמים והביאו אל מקומם. ארגנטינה? Yes. אפגניסטן? No. נכון? זוכרים את זה? עושה את זה טוב. Abstention. יוגוסלביה? וניחם ונלווה עליהם הגר ונספחו ולקחו מעמים והביאו אל מקומם והתנחלו בית ישראל. על אדמת אדוני, לעבדים ולשפחות. אנחנו בעלי חסד, אנחנו לא עושים את זה. אבל הם יהיו מוכנים, הם יגידו, פה, תעסיקו אותנו, אנחנו מה זה רוצים ללמוד? והיו שובים לשוביהם ורדו בנוגסיהם. אתם רואים שגם פה, כאילו, ממה אתה מפחד? כאילו, הוא אומר לו, ממה אתה מפחד? תראה את העתיד. תסתכל, בוא אני אעזור לך להציץ אל העתיד. והיה ביום ההוא, אני קורא, אנחנו בפרק י' ד' ככה על הסיבוב, אגב, שימו לב שהנוצרים לא ידעו איפה לחלק פה את, את הפרק, הרי הפרק היה צריך להסתיים, והיה ביום ההוא, יניח השם לך מעוצבך ומרוגזך, כי זה כבר סגנון אחר, סגנון אחר של כתיבה. ויש שם גם הפסקה באמצע, מסתכלים, רואים, פסוק ג' אבל שימו לב שגם המסורה, מי שיש לו תנך קורן, רואה שגם המסורה בצד ימין, הפסוק ו, כן, פרק ו של ישעיהו במסורה, הוא מסיים בדבר טוב ומתחיל בדבר טוב. והנוצרים התחילו פסוק, כי ירחם השם את יעקב ובחר עוד בישראל וניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. אז הם משתמשים בפסוק הזה לשיטתם. הם היו ערבומיים מאוד בחלוקת פרקים. הם רצו להכניס את, את התובנות הנוצריות כאילו בתוך Old Testament, דחוף אותה פנימה. מה העיקר פה? הרי לכאורה זה פסוק יפה. זאת אומרת, באסלאם, האסלאם בקוראן, הרי זה העתק, הדברים היפים שיש בקוראן, הם לקוחים מחזל, זה ציטוטים של פסוקים, הדברים ההגיוניים והנחמדים. ברגע שזה זה לא זה, זה לא זה. ויש שם פרק, פסוק אחד בקוראן, שאני נחשפתי אליו בעקבות בילויים שעשיתי בכפר ערבי שנקרא שוויקה, עיירה כזאת יד נתניה, ושמרנו שם על בית, באזור טול קרם, באזור של טול קרם, שמרנו על איזה וילה, בפעתי העיירה הזאת, ויום אחד אנחנו קולים בקשר, ואנחנו כל הזמן טעינו לעצמנו, מה מבזבזים עם בילויים לשמור על איזה בית של ערבי, מה קרה? אתה מתחיל לחשוב, איזה מחשבות, אולי עושים פה איזה עמדת תצפית, שום דבר, לא עושה עמדת תצפית, לא כלום, שומרים בבית. שוהים בתוכו, מדי פעם מקבלים, נכנס ג'יפ, מכניס לנו אוכל, עושים החלפת משמרות, בתוך הזה. ما, מה הסיפור? יום אחד קיבלו בקשר הודעה, בעל הבית מתכוון להגיע, תנו לו להיכנס. טוב, תנו להיכנס, הוא נכנס, לקח כל מיני דברים, חסמנו לו את היציאה. נעמדים שלושה חיילים על הדלת, אומרים, קיבלנו פקודה לתת לך להיכנס, לא קיבלנו פקודה לתת לך לצאת. אתה לא יוצא מפה עד שאתה אומר לנו למה אנחנו שומרים לך על הבית. אז ברגע ראשון הוא ככה החביר, הוא ככה קצת נבהל, ואז הוא אמר, אני אספר לכם. והוא הלך לחאג' במקה. והוא סיפר, הגעתי במקה, יש שם איזה שבע תחנות שהם צריכים לעבור, לעשות כל מיני דברים, יש איזה מקום אחד שעושים סיבוב סביב האבן, הקאבה, יש מקום אחד שהם זורקים אבנים לתוך איזה בור, יש מקום אחד שהם טובלים את הידיים ורגליים, כל מיני תחנות שצריך לעבור בחאג'. אז הוא מספר. מכשולים, עניינים של דתיים, ריטואלים כאלה. בקיצור, הוא מגיע לאיזה מקום, באחד הסבבים שלו, שעומדים שם 150 אלף מוסלמים, אוחזים בקוראן ביד אחת, ביד השנייה אוחזים בדף, וצועקים בקול גדול, אללהו אכבר, כלומר 50 אלף איש צועקים את זה ככה, אם לא גרונם, ותולשים את הדף מהקוראן. עכשיו, מה כתוב בדף הזה? כתוב שם כך, המלאך אומר למוחמד, ואת בני ישראל, הושבתי על אדמתם, ואמרתי להם, תהיו בארץ ישראל, עד בו יום הדין הגדול. מה משתמע? מהקוראן, שארץ ישראל שייכת לנו, עד בו יום הדין הגדול. אז למה אתם רוצים לקחת לנו? עוד לא בא יום הדין הגדול. זה תורנו, להיות פה. אז זה כל כך הרגיז אותם, שזה מה שכתוב בקוראן. והנה ישראל פתאום באים, מממשים את מה שכתוב בקוראן. תלשו את הדף. כלומר, אם ככה מתייחסים לקוראן, זה הכל שקר.
ודאי.
אז רגע, זה שאתה אומר ודאי זה נחמד, אבל אתה לא הולך לעשות חאג'. הוא הגיע לפה, התחיל לבדוק את העניינים, וברגע שהוא התחיל לשאול שאלות ולהגיד כל מיני, וספר סיפורים, רצו להרוג אותו. אז הוא ברח לנתניה. ונתניה התחילו לחקור אותו, התחילו לדבר איתו, הסתבר שהוא בכלל יהודי. כי סבתא שלו הייתה יהודיה. אמא של אמא שלו. אז הוא כבר עבר לצד השני. אתה אומר, איפה הנשמה שלו? לא יודע מה עשו כל עכשיו, אבל הם משנים מדי פעם את הקוראן, יש לו כמה גרסאות כידוע. בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי זה מה שכתוב פה, תראו. ולקחו ממים והביאו אל בקומם והתנחלו על אדמת השם. הם יביאו אותנו לפה. עכשיו, למה הנוצרים שינו את זה? זאת אומרת, לאסלאם, ודאי שיש עניין לא לכתוב את הפסוק, כי ירחם השם על יעקב בחר עוד בישראל, וניחם על אדמתם. תלשו את הדף הזה מהקוראן. אבל הנוצרים, הם אומרים את הפסוק הבא. המשך הפסוק, סליחה. ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. הספחת הזאת, מזה הם רוצים לדגש. הנה, אתם רואים, עם ישראל זה לא רק עם ישראל, זה גם גויים שנספחים אליהם. אבל החברה השמרנית של ימי בית שני, שהסתייגה מהגויים והתרחקה מהם, בכל מיני גזרות ותקנות, ופתחת את העניין שכל מי שרוצה להודות באותו האיש, אז הוא עם ישראל. אז הם נאחזים בסוף הפסוק הזה כדי להגיד, הנה, זה ההיסטוריה. בסדר? לכן הם חיכו את הפרק שם, כדי להבליט את זה. ותכף שהנוצרים, כאילו, חלוקת הפרקים, מנסים להעביר איזה מסר נוצרי. לא עוזר כל כך, כי בעצם מה שיש פה, אגב, זה מדהים באמת, שתחשבו שבעצם בהכרזת המדינה, העולם הנוצרי תמך. העולם המוסלמי התנגד. שמים לב? נגשות עולמות. העולם הנוצרי הוא זה שבנה את מדינת ישראל, כמו שכתוב פה.
שהוא אישר.
כן?
לא בנה.
מה זה אישר?
הוא אישרר את ההסכם.
כן, אבל הוא תמך גם. בהתחלה סובייטים עזרו לנו. אז אמנם הם לא היו נוצרים כשהם עזרו לנו, הם היו קומוניסטים ורצו שנהיה כמוהם. אבל ארצות הברית היא נוצרית. אנגליה שבהתחלה הייתה נגדנו בגלל המנדט, ומה שעשינו לה פה, התעללנו בה קצת. הרגזנו אותה, גירשנו אותה, אבל אחר כך היא תמכה בנו במבצע סיני. היום היא עומדת על הגדר, יש לייבור, יש שמרנים, תלוי מי זוכה שם, וזה התמיכה שלהם. אבל בהכרזת האומות המאוחדות, נדמה לי שאנגליה הייתה נמנעת, היא נמנעה. אבל העולם הנוצרי ברובו הוא זה שתמך בנו. המוסלמים כולם היו נגד. אז הנה הביטוי שהוא אומר, כן? עכשיו תנסו לחשוב עוד פעם, תראו את קיצור תולדות ההיסטוריה. הוא מנסה להשפיע על החז, ואתם מבינים מה זה נבואה שנצחה לדורות. אם החז לא יתרומם ולא יחזור להיות החזיה, זה לא ילך. מדינת ישראל אותו דבר. היא אחז, נכון? אחזנו בלאומיות, נכנסנו לעול המדיניות. צריך להחזיר את עצמנו, ישעיהו הנביא רלוונטי. להגיד לנו, בואו, תסתכלו חבר'ה, תראו מה קורה, זה תיכון, כבר לא צריכים כל כך הרבה חטיבות טנקים, כי מי יבוא לתקוף אתכם? האיום ממזרח הוא כבר לא שריון. גם אפילו אפשר לפרק שריון גם בלי טנקים. אז צריך את האגרוף הזה, זה אגרוף הפלדה של מדינת ישראל, ואגרוף חזק ביותר, אבל זה כבר לא אותו דבר. כאילו פתאום הצבאות הגדולים, האיומים הגדולים של המונים וכדומה, זה פחות, היום יש יותר חששות, מפיגועים, מטילים, כל מיני עניינים שכאלה. אבל התיאור הזה שמה שהוא אומר, אל תחשוש, בוא, הביטחון בהשם, זה מה שהולך לשם. זוכרים שהגמרא אומרת, איך הקדוש ברוך הוא יחזיר בתשובה את עם ישראל בעתיד. מעמיד עליהם מלך רשע כהמן, ומחזירם למוטב. בין אם זה מעמיד עליהם מלך בתוכם או מבחוץ, כמו חשברוש והמן של ימי אסתר. נס גדול היה, שמחה גדולה יצאנו מהסיפור הזה. אז הנה העתיד. זאת אומרת, הוא אומר, מה אתה מפחד? יש את זה, עוזי וזברתיה, והי לי לישועה. זה הכיוון שהוא הולך עליו. עזרת השם, שבוע הבא נתקדם עוד. במסעות, עד כאן להיום. נשמע בשורות טובות.